שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, היום ה-164 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים. כאן באולפן, רוני לינדר וסמי פרץ. שלום רוני.
היי סמי.
טוב שאת פה.
טוב לחזור.
תשמעי, המאבק על גיוס החרדים לצהל נחשב במשך שנים לסוגיה פוליטית יותר מאשר ביטחונית, אבל מאז השבעה באוקטובר הוא הפך לקורח משום שהצבא זקוק ללוחמים שיבואו במקום מאות חיילים שנהרגו ואלפי חיילים שנפצעו במלחמה. כל זמן שסוגיית גיוס החרדים לא מקודמת, המשמעות היא שאנשים יצטרכו לעשות הרבה יותר מילואים, וגם שירות הסדיר יוארך, ויש לכך השלכות כלכליות מאוד מאוד כבדות. הערכת שירות המילואים מוערכת בכ-6-8 מיליארד שקלים, ואם החרדים יתגייסו, אפשר יהיה לחסוך 70% מהסכום הזה. מרב ארלוזורוב תהיה איתנו ונעשה איתה יחד את החישובים.
ותוחלת החיים גדולה זה בשורה טובה, כן סמי?
בהחלט.
אבל במקביל גם תוחלת החיים הלא בריאה עולה, וזו כבר בשורה פחות טובה, לא רק לחולים אלא גם לביטוח הלאומי שאמור לממן את קצבאות הסיעוד של האוכלוסייה המתבגרת. זה גורם למוסד לביטוח לאומי להזהיר כי בשלב מסוים, לא עוד המון זמן, פשוט ייגמר לו הכסף. בהתחלה הוא הצהיר שזה יקרה ב-2044, בעוד 20 שנה, אבל לאחרונה הוא הקדים את המועד, בו כבר לא יהיו די משאבים לשלם לשנת 2036. מה עושים במצב כזה? מעלים מיסים? אבל זה לא יקרה כל כך מהר. נתי טוקר יסביר לנו מדוע.
כן, רוני, טוב שאת פה, כי יש לנו שני ענייני בריאות. איומי התפטרות של שלושה רופאים במכון לרפואה משפטית. אם שלושה זה לא נשמע לכם הרבה, נגלה שמדובר ברוב הצוות המקצועי של המכון. ועוד פרשייה חמורה אחרת שנחשפה הבוקר על יבוא ביציות מגיאורגיה, שנשאבו מנשים שנושאות את מחלת ההמופיליה. תכף נהיה כאן עם כל הפרטים. אנחנו מתחילים. שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
המערכת הפוליטית עדיין לא מצליחה למצוא פתרון לגיוס החרדים, אבל המאבק הזה מתחמם.
המערכת הפוליטית לא מצליחה למצוא פתרון לכלום. אני חייבת להזכיר, אנחנו חודשיים אחרי שיעור התקציב, נכון, בממשלה, עם ההחלטה שתקום ועדה שתדון בתקציב הביטחון.
נכון.
שזה פחות או יותר האירוע התקציבי המרכזי של העשור הקרוב. מה קורה עם הוועדה הזו? אין לאיש מאיתנו מושג.
מצד שני, כשאת רואה את ההתכתשויות בין שר האוצר סמוטריץ' לגלנט, על השאלה מי ממנה את המח"טים וכו'.
השר במשרד הביטחון סמוטריץ', נכון?
נכון, נכון.
שהיה שם יותר זמן מהרמטכ"ל, ואיכשהו הוא לא קשור לאירוע, אחריות הוא לא יודע לקחת, להפיל על הרמטכ"ל הוא יודע בקלות.
בדיוק, אז לי נראה שהרבה מאוד דברים שנתקעים, יכול להיות שפשוט צריך לעשות אותם כבר עם הממשלה הבאה, כשתהיה כזאת, אבל בוא נניח רגע את זה בצד. אגב, הסיכוי שתהיה פה הממשלה הבאה, כנראה קשור במובן מסוים לנושא של גיוס החרדים. מה לעשות, הצבא הגיע למצב שבו הוא צריך יותר חיילים, אז הוא מעריך את מספר ימי המילואים, מכפיל אותם, יותר ממכפיל, הוא רוצה גם להעריך את שירות החובה, ואת ראית מחקר של BDO שמצא שהעלות הזו היא מאוד מאוד כבדה, ואם היינו רק מגייסים חלק קטן מהחרדים, לא חלק גדול, אפשר לחסוך מיליארדים. תעשי לנו את החשבון.
כן, תראו, זה עבודה ראשונה שיוצאת, אגב, אמורה לצאת השבוע גם הסוף סוף, אני מקווה, עבודה של הכלכלן הראשי באוצר, ששאלת אותה שאלה, מה תהיה העלות המשקית של הכפלה ויותר של נטל המילואים, כי העלות התקציבית היא די ברורה, אז ביטוח הלאומי משלם, כמובן, מחזיר למילואימניקים את השכר שלהם, פה זה כולם יודעים לעשות את החשבון, אבל יש עלויות שהן מעל ומעבר לכך, וזהו הנזק למשק. עכשיו, הנזק הזה הוא נזק שקשה מאוד לקמת אותו, הוא נובע מזה שאנשים יעדרו מעבודתם עד 42 יום בשנה, זה כמובן החיילים הרגילים, הקצינים מגיעים גם ל-70 יום. הממוצע, אגב, אמור להגיע ל-45 ימי מילואים בשנה. תשאלו את עצמכם מי יעסיק עובד שזה מספר ימי ההיעדרות שלו. אז קודם כל, העובדים האלה, הפריון שלהם נפגע. עכשיו, זה לא סתם עובדים, זה עובדים שנמצאים רובם בשיא התפוקה שלהם. זה כבר אנשים בגילי, נניח, 30-40, זה השיא. אנשים שהם אנשים משכילים, הם עובדים, הם בעלי משפחות. כלומר, ההשפעה היא קודם כל על התפוקה שלהם, ובאופן עקיף על התפוקה גם של, כמובן, נזק משפחתי, אבל על התפוקה של בני בנות הזוג, שגם הם נפגעים ולא עובדים, וגם הצעירים שבהם, שהם עדיין נניח לא עובדים, עדיין רק לומדים, גם הם מאבדים כמובן את ימי לימודים, הנזק של אובדן לימודים, אובדן שעות פנאי אגב, גם לזה יש מחיר. את כל הדברים האלה ניסו ב-BDO לקמת, עבור אגב תנועת ישראל חופשית, והגיעו למסקנה, קודם כל שאיש מילואים עולה פי שלושה מחייל סדיר, בגלל שהוא איש משכיל, בשיא התפוקה שלו, בשיא השכר שלו, וכאמור יש גם מעגלים נוספים שנפגעים, אז הוא עולה פי שלושה למשק מאשר חייל סדיר, וזה יוצא, תוספת ימי מילואים הזו, שוב, מכל מיני הנחות, כמה ימי מילואים יהיו. יש שם הנחה, אגב, בסופו של דבר שמגיעה לזה שכמות ימי המילואים המשקית תוכפל. כלומר, אם אנחנו מדברים על 3 מיליון, אנחנו נגיע ל-6 מיליון.
אז בדיוק הזה אני רוצה לשאול אותך, כי אני מרגישה שזה תחשיב שהוא קצת תיאורטי, מכיוון שיש פה הנחה סמויה בתוך הדבר הזה, שבעצם המילואימניקים האלה, אותם אנשים בסיאם, ימשיכו להגיע כל פעם שקוראים להם, לא יסתכלו ימין ושמאל, יעזבו את המשפחות, יעזבו את הלימודים, יעזבו את העבודה שלהם בהייטק, יגיעו ל-45 ימים בשנה, אם הם קצינים אז עוד יותר, ובעוד שהחרדים לא יתגייסו, כי בעצם התחשיב הזה מתבסס על זה שהם לא מתגייסים, אז מישהו פה מניח שזה יימשך לנצח, רגע, אני לא בטוחה.
יש כאן שתי שאלות נפרדות. אחת, שאלת השוויון בנטל, תכף נגיע אליה, היא כמובן מתחברת.
זה מתחבר לגמרי.
וזה היופי בחישוב של ה-BDO, של BDO אגב. השאלה היא טופסיסית לגבי הנטל עצמו, שוב, אותם 42 יום בשנה, אנשים שהם, אגב, מעמד הסוציו-אקונומי שלהם הוא יותר גבוה, באופן אבסורדי, משרתי המילואים, במיוחד הקרבים שהם בדרך כלל מעמד סוציו יותר גבוה, הם אנשים עובדים, אנשים תורמים, אנשים שאכפת להם.
סתם אנקדוטה, אני יכולה לספר לכם שבבית ספר לרפואה בתל אביב, 850 איש היו במילואים במלחמה הזאת.
כן, אז זה באמת מצא כבר הכלכלן הראשי, שהשכר הממוצע שמשרתי המילואים גבוה משמעותית מהשכר הממוצע במשק. כלומר, זה אנשים באמת ברמה יותר גבוהה. ועכשיו את דורשת מהם להיעדר חודש ויותר בשנה. עכשיו, אני רוצה להזכיר, זה כבר קרה פעם בהיסטוריה שלנו, בשנות ה-70, אחרי מלחמת יום כיפור, זה קרה. אז אפילו היה יותר, אז היינו שליש האוכלוסייה, אז אפילו הנטל היה יותר כבד, אז תגידו, כאילו, מה, what the heck, בואו נראה אתכם,
תעמדו בזה. אבל היה איזה עשור עבוד אחר כך.
אלף היה עשור עבוד, אבל לא, אני מדברת אפילו על היכולת של האינדיבידואל להתייצב למילואים, יכולת שלו לעמוד בזה. בהפוך על הפוך, ההבדל הוא, דווקא העובדה שאנחנו היום מדינה יותר גדולה ויותר עשירה, עם כלכלה יותר פתוחה, קודם כל אנחנו פתוחים לעולם, והיום אנחנו כבר לא, אתה יודע, מנכ״ל חברת ההייטק לא יכול להיעלם לחודש בשנה, כי המשקיעים שלו בעולם לא יקבלו את זה. ובית, אז כל המדינה הייתה מגויסת, כלומר, היינו משק סגור, הסתדרותי, קביעות, וכולם היו במילואים. אז לא הייתה חלופה. היום זה כבר לא כולם שרתים במילואים. אז אותו אחד שהולך למילואים 30 יום בשנה, אומר עצמו, רגע, מי יעסיק אותי? כלומר, יש חלופה, אפשר להחליף אותי במישהו אחר.
הוא גם צובר מרירות.
שאין לו את הנטל הזה. לכן בעצם באופן אבסורדי, אני חושבת שיותר משהבעיה היא התקציב, הבעיה היא באמת ההון הפיזי שלנו, ההון האנושי שלנו, לא יהיו מספיק אנשים שיכולו לעמוד בזה. פשוט ככה. עכשיו, פה מגיע BDO, באמת עם ההשוואה הזו שאומרת, תשמעו, חייל סדיר, עולה שליש ממה שעולה איש מילואים, וחלק גדול מהימי מילואים הנוספים לנו נועלו בעצם, נועדו למטרות של בתה, של שמירת גבולות למיניהן.
יישובים, גבולות.
נכון, ואת כל זה בעצם חיילים סדירים יכולים למלא. אז מה יקרה אם נגדיל את השורות של חיילים הסדירים, ובזה בעצם נקטין במידה ניכרת את הנטל של המילואים?
ופה אתה מגיע לצומת שבה אתה אומר, אוקיי, אז מאיפה אני מביא חיילים סדירים? אתה אומר, או שאני אקח את החיילים הקיימים ואריך להם את השירות, שזה משהו
מתוכנן, שזה בינתיים,
או שניקח מהמלאי הלא ממומש של עשרות אלפי חרדים.
אז בדיוק אומרים, עוד 9,000 חיילים חדשים בסדיר, יביאו לחיסכון של 70% מנטל המילואים. מאיפה מגיעים את 9,000 האלה? כמובן, המלאי המתבקש זה החרדים. אל תסתכלו עליי איך זה קורה. אני אגב, יש לי צע איך זה קורה. אני חושבת שבסוף...
דרך התקציבים כמובן.
בסוף הכסף מדבר, כן. בסוף אם נתחיל... אם נפסיק, קודם כל אם נפסיק לשלם לחרדים כדי להישאר בישיבה. אני מזכירה לכולנו 1.7 מיליארד שקלים בשנה, תקציב הישיבות שכל מטרתו לשלם לחרדים כדי שישבו בישיבה, לא ילמדו, לא יעבדו ולא ישרתו. כן. בסדר? אז קודם כל בואו את זה נפסיק.
אגב,
זה...
הנתון אבל המעניין זה שלא צריך לגייס את כל החרדים בשביל זה. כלומר,
9,000
מספיק שאתה מגייס הם. שזה כמה יחסית ממחזור גיוס.
אז תראה, היום המחזור גיוס הוא כנראה של חרדים, הוא כנראה משהו כמו 18,000.
שזה כולל גם את האברכים שבמ באמת לומדים.
לא, זה מחזור בני 18. בערך 18,000 איש, כנראה זה המספר. המלאי שהצטבר שמחויבי גיוס לאורך כמה מחזורים זה כ-66,000 איש.
אז 9,000 משוואה ריאלי.
אז 9,000, כן, אתה...
בגילאים שונים.
זה לא המספר שאי אפשר לעמוד בו. ואתה יודע, ואני חושבת שמה שמתחדש בקריאה הזו, זה העובדה של, תקשיבו חברים, זה כבר לא nice to have, אין ברירה, כי פשוט לא היה לנו מספיק אנשים שישרתו במילואים, זה לא יקרה, וזה פרט לכמובן השיקולים הערכיים, המוסריים.
אבל השיקולים הערכיים פה הם חיוניים, מכיוון שהשיקולים הערכיים האלה משפיעים גם על האינדיבידואל שכן משרת, אותם חיילים סדירניקים שעכשיו רוצים על המוטיבציה שלהם.
אבל את יודעת מה הבעיה עם השיקולים הערכיים? כשאנחנו מדברים במונחים ערכיים, יש התנגשות של ערכים, כלומר הם באים מערכים אחרים לחלוטין. כלומר, אני חושב שדווקא המושג הזה של ערכים, הוא מקום שאתה לא מצליחה לפתור אותו. לך יש ערכים א', לי יש ערכים ב'.
סמי.
לא, השאלה, למה לא לעבוד? כולנו כלכלנים, למה לא לעבוד עם תמריצים? יש תמריצים כלכליים, שליליים, חיוביים, איתם אתה עובד. לא עם לשכנע אותך שעולם הערכים שלך יהיה זהה לזה ששלי.
אני לא באה, תראי, א', ברור, אני אמרתי שהאקט שצריך לעשות זה דרך התמריצים, כמובן. אגב, המהלך הכי חשוב זה להפסיק לממן מערכת החינוך החרדית, שהיא פשוט מערכת חינוך פושעת, גם במובן הזה שאין בה לא פיקוח פדגוגי ולא פיקוח פיננסי, והיא באמת, היא שטייטל במלוא מובן המילה, עם נורמות של הולכת שולל מכוונת של המדינה בכל התחומים. אז שם בוודאי שצריך להתחיל, זה גם אולי יהווה שינוי ערכי. תראה, יש לי הרבה שיחות עם החרדים, אני יודעת שהם חושבים שהם נהרגים באוהלה של תורה. הם יכולים להמשיך ולהרג באוהלה של תורה, אגב, אף אחד לא מונע מהם ללמוד, שיעשו את זה לצד דברים אחרים. בסופו של דבר, למה יש חולשה של החרדים? מצד אחד הם מאוד חזקים פוליטית, מצד שני הם מאוד חלשים, כי הם נסמכים על שולחנם של אחרים. זה מצב לא בריא, הוא לא בריא מוסרית, והוא גם לא בריא להם. הנה אתה רואה, אפשר בקלות, עם החלטה אחת של החילונים, אפשר בקלות ללחוץ אותם.
והנה זה, והנה זה מחזיק מעמד עשרות שנים, ועדיין לא התקבלה החלטה.
ועדיין זה משדר חולשה. ועדיין זה משדר חולשה, ועדיין זה חולשה בסיסית. מי שחי על נסמך לשולחנם של אחרים, הוא מישהו שתמיד יהיה חלש.
אז אני רוצה לשאול אותך, בעצם גלנט עשה איזשהו קשר בין, הרי הממשלה התכוונה כבר להאריך את השירות של הסדירניקים ואת ימי המילואים, היא עוד לא עשתה את זה, כנראה בגלל שאין הסדר לגבי החרדים. איפה זה עומד? עדיין זה באמת ייקרך זה בזה עד הסוף?
כרגע זה בפלונטר הפוליטי. תראו, ההצעות, תזכירי החוק מוכנים כבר מזמן, גם פורסמו. אגב, לא ממש עבדו עליהם מקצועית, כי למשרד האוצר יש הרבה מאוד הערות עליהם. הם פורסמו, אגב, על דעת משרד הביטחון בלי התייעצות עם משרד האוצר, אז יש שם בוודאי הרבה מאוד גם שיג ושיח מקצועי, אבל כל זה לא קורה, כמובן שבעצם יש דדלוג פוליטי, וכרגע אכן זה תקוע. בינתיים, אגב, כל אלה שחשבו שהם משרתים 4 חודשים נוספים, מחזור אפריל כבר הולך כנראה להשתחרר, אוטוטו גם מחזור יולי לא יוכלו להכיל את זה עליו, אז זה גם, אתה יודע, זה כבר משנה גורלות של אנשים בלי קשר לכלום.
לא, אבל זה בעיקר מעמיד את הצבא במצב שבו בגירעון של חיילים.
כן, אבל מה שהם עושים, הם נותנים לאנשים, באים לבקום, משתחררים, הם מקבלים על המקום צו 8 לעוד 4 חודשים.
כן, טוב, זה פתרון שתמיד עושים, אני מכיר כמה אנשים שעשו להם את זה.
לפחות הם יקבלו שכר.
לפחות משלמים להם, כן.
לפחות משלמים להם, אבל שוב, אני רוצה להבין את ה... שוב, יש לי התנגשות ערכית, הנימוק, ואת מדברת עם חרדים, הנימוק, חבר'ה, הצבא באמת זקוק לחיילים כרגע.
נכון.
הוא זקוק לחיילים, נהרגו מאות חיילים, נפצעו מאות חיילים, אלפי חיילים נפצעו. אתם לא חושבים שאתם צריכים להיות חלק מהסיפור הזה? לא מדבר עליהם?
תראה, אני מציע לכולם גם לקרוא, אגב, את דוח ועדת מירון. דוח מאוד מעניין. יש בעיה קשה עם ההתנהלות החרדית. שימו לב גם למה שאמר הרב הראשי, אם תגייסו אותנו, אנחנו נעלה על מטוס ונטוס מכאן.
הוא גם אמר, הוא עז להגיד, איפה היה, לא ראיתי שהצבא כל כך תפקד בשביל העשירי.
אגב, זה לא נימוק טוב, כי אם הצבא לא תפקד, אז זה אומר שגם לומדי התורה שמגנים עלינו כנראה לא תפקדו בשביל העשירי.
יש מה שמדאיג בזה, זה ההתייחסות של, אני קראתי לזה, נתינים זרים. הם לא באירוע שיש מדינת ישראל, הם לא קשורים, זה לא בעיה שלהם מה שקורה מדינת ישראל. שוב, הם נסמכים על שולחנה של המדינה, ובזה מסתיים הקשר שלהם מבחינתם עם המדינה.
אגב, זה השטייטל שדיברת עליו, כי בשטייטל אתה צריך לדפוק את הפריץ.
נכון.
רק הם לא יודעים שאנחנו הפריץ, הם הפריץ.
הם הפריץ. יש כאן בעיה אמיתית בתפיסת העולם החרדית, שאני חושבת שהיא מאוד מדאיגה. היא נובעת מהגידול בתוך חומות הגטו, הם באמת, תחשבו על זה, ילדים מגיל אפס מגודלים בתוך מערכת חינוך נבדלת, נבערת מדעת, שבכוונת מכוון לא מקנה להם כלים שיאפשרו להם לפרוס כנפיים ולהסתדר בעולם שבחוץ, שבגיל 18, 19, 20 כבר מחתנת אותם בשידוך, אפילו ההחלטה הזו לא ניתנת לרצונם החופשי, ובגיל 22 הם כבר יולדים. כמובן שלא מאפשרים להם בשלב הזה לצאת מחומות הקהילה, לכן כל כך קריטי להם הישיבות המשך שהם לא יצאו לפני גיל 21 מחומות הקהילה. באמת, מחזיקים אותם בתוך גטו מוחלט.
אבל כן צריך להגיד פה שזה לא כולם אותו דבר. יש גוונים בתוך החרדים.
יש בוודאי שיש גוונים. בוודאי, והחברה הזו...
אנחנו נפקיע כנראה דרך
ה... היא מתרחבת והשוליים במתרחבים.
בדיוק.
ועדיין, המיינסטרים החרדי הוא מיינסטרים של שמירה על חומות הגטו, ומי שהחריף את הבעיה הזו מאוד זה נתניהו, שבהחלטות שלו מלפני שנה בעצם הגביע את חומות הגטו, באמת בגובה של עוד קילומטר נוסף, בזה שהוא חסם את בלז שרצו להתחיל ללמוד ליבה, הגדיל את התקציבים לישיבות שהם לא התגייסו, וכמובן הגדיל את התקציבים למערכת החינוך החרדית. כל זה מגביע עד מאוד את חומות הגטו. נתניהו עשה את זה בכוונת מכוון, האיש קבר את עתידה של מדינת ישראל, ואת העתיד, באמת, את הזכות של הילדים החרדים לשוויון הזדמנויות. הוא באמת הזיק לאורך כל הקו.
אני לא יודע איך ינציחו בבוא העת את בנימין נתניהו, אבל נראה לי שאפשר לקרוא להרבה מאוד מוסדות, ישיבות, בתי ספר.
על שמו.
על שמו. כן. של חרדים, לא של חילונים. מרב ארלוזורוב, תודה.
תודה רבה.
המלחמה שנפתחה בשבעה באוקטובר לא מגיעה בחלל ריק. יש לה הקשר אזורי וגלובלי רחב, סבך של בריתות ואינטרסים שמשתרע מבייג'ינג ועד וושינגטון, מריאד ועד טהרן. מה רוצה מאיתנו פוטין? איך אנחנו משתלבים בתוכנית הסינית הגדולה? ואיזה ציון מקבלת ממשלת ישראל ברמה האסטרטגית? פודקאסט החדשני מנסה לסרטט את הסדר או האי סדר העולמי החדש שמתגבש לנגד עינינו. יש מי שכבר קורא לו מלחמת עולם שלישית, ולא שוכח to follow the money. חפשו אותנו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסקטים.
שלום נתי טוקר.
שלום, שלום.
אז נתי, בעצם ישראל היא סוג של גן עדן מבחינת אוכלוסייה. אנחנו עושים הרבה מאוד ילדים בניגוד למדינות שמתכווצות. אמנם יש פה הזדקנות של אוכלוסייה, אבל גם נולדים המון ילדים. זה די אמור להבטיח את העתיד של הביטוח הלאומי, לא?
כן, אם מסתכלים על קווי המגמות, לכאורה הקצב הגידול האוכלוסייה בישראל מבטיח אקטוארית יכולת לממן את הדור המזדקן, אבל זה הכל על הנייר, כי בפועל מה שקורה זה שהביטוח הלאומי בישר כבר לא מזמן, בעבר שהמודלים לא יאפשרו לו להמשיך לשלם את מלוא התחייבויותיו, בטווח הנראה לעין, הטווח הזה הלך והתקרב כל הזמן, בדוח האקטוארי האחרון של הביטוח הלאומי לפני 3 שנים, דובר על 2044, זה המועד שבו בעצם יגמרו, הסתיימו מקורותיו העצמאיים של הביטוח הלאומי, ובעצם הפעולות שלו תהיה גירעונית, הוא לא יצליח לחסות על התקבולים שלו, ההכנסות שלו לא יצליחו לממן את מלוא ההתחייבויות שלו, עכשיו, אם נרמז לזה, אז עכשיו ביטוח לאומי מקדים בעצם בצורה משמעותית את המועד הזה ל-2036.
צריך עכשיו להגיד, זה לא קשור למלחמה. המלחמה כמובן הגדילה מאוד את ההוצאות של הביטוח הלאומי, את הדברים שהוא מממן, כל נפגעי פעולות האיבה כמובן. עוד לפני כן, כשהם עושים את כל התחשיבים, בעיקר לגבי נגיד קצבאות סיעוד, אנחנו חיים יותר, אבל אנחנו גם כנראה חיים יותר במצבים לא בריאים, זה מגדיל מאוד את ההתחייבויות של המוסד לביטוח לאומי.
נכון, גם המלחמה וגם הקורונה, כל השינויים החוקיים שנעשו אז, כלומר, השינוי בפרמטרים של מי מקבל אבטלה ומי לא, משרד האוצר העביר 10 מיליארדים בקורונה, וגם עכשיו הוא מעביר מיליארדים לביטוח הלאומי כפיצוי, כשיפוי על אותם שינויים שהביטוח הלאומי מעביר, ובכל מקרה אין לזה השלכות ארוכות טווח. מה שמשליך בצורה ארוכת טווח שנים קדימה, על ההתחייבויות של הביטוח הלאומי, זה בעיקר שינויים, או שינויים חוקיים, או זה בדרך כלל לא חוקיים, זה הסכמים שהאוצר עושה ביחד עם הביטוח הלאומי, לגבי היקף הקצבאות הסיעוד, הרווחה, הנכות וכדומה, וגם, ופה הנושא הרגיש והמורכב יותר, זה גם שינויים שהביטוח הלאומי עושה בעצמו, על דעת עצמו, בלי להתקן אף אחד, בלי להודיע, לאף אחד, בלי לקבל אישורים מאף אחד.
אתה מדבר על אותה החלטה של המנכ״ל מאיר שפיגלר?
נכון, אז מ-2018,
כן.
נכון, ב-2018 עצמה הייתה רפורמה בסיעוד שבאמת הגדילה את ההוצאה הצפויה של המוסד לביטוח הלאומי על סיעוד, אז דובר על הגדלה של שנתית קבועה של בערך 2 מיליארד שקלים בעקבות הרפורמה הזאת. אבל מעבר לזה, מאיר שפיגלר ניהל מדיניות נדבנית במיוחד, הוא לא מאוד לא אהב את האופן שבו הביטוח הלאומי נוהג לעשות בדיקות, האם אנשים מבוגרים זכאים לגמלת הסיעוד, האם הם מתפקדים, האם וכדומה, היו שולחים הביתה יועצות, אחיות, שצריכות לבחון את הקשירות של אותם מבוגרים, היו ועדות מייעצות ורופאים והליכים, והוא אמר, אני מעביר כמה שיותר להליך של הגשת מסמכים. ברגע שיש מסמכים מהרופא המשפחתי או משהו כזה, שמאשרים את הצורך בגמלה כלשהי, הוא יישאר את זה, והתוצאה היא גידול מאוד מאוד חד, באמת חד, של כיף, גם הזכאים, גם העלות הכספית, כמה כסף המדינה מוציאה על גמלת סיעוד, וכתוצאה מכך, גם ההתחייבויות קדימה של הביטוח הלאומי לגמלת הסיעוד למבוגרים של עוד עשור.
למה בעצם? למה אי אפשר בעצם להחזיר את הצעד שהוא עשה לאחור? כלומר, להקשות בחזרה קצת על הקריטריונים?
אני חושב שאפשר, זה פשוט מאוד מאוד לא פופולרי. אם יבוא איזשהו מנכ״ל חדש ותחיל להקשיח עמדות או לשלול זכאות של גמלאים עכשיו לקבל את הגמלה שלהם, אני חושב שזה פשוט לא יעבור ציבורית. הם צריכים למצוא את הדרך לפתור את זה גם בלי ככה לעורר דובים.
כן, אבל תגיד לי, נתי, כבר זה קרה לא מעט פעמים בעבר שהביטוח הלאומי התריע על באמת שיש לו גירעון או גירעון אקטוארי, ויום אחד היא קלה לגירעון, ובדרך כלל הממשלה פתרה את זה. אבל מתי פותרים את זה? פותרים את זה ממש ברגע האחרון. להערכתי הממשלה הזו לא רוצה להתמודד עם בעיות של עוד 12 שנים.
בוודאי שלא, היא בקושי מתמודדת עם הבעיות של חוק הגיוס של עוד שבועיים, אז היא לא מתמודדת עם בעיות יותר ארוכות טווח. צריך גם לומר, יש פה גם מחלוקת עקרונית בין תפיסות של שונות שברובן אנשי הרווחה דוגלים במעמד עצמאי של הביטוח הלאומי, תופסים אותו כחברת ביטוח לכל דבר, כלומר אזרחי ישראל משלמים לחברת ביטוח, החברת ביטוח הזאת צריכה להתנהל באופן עצמאי עם מתודולוגיה אקטואריה שלה ולבחון את ההתחייבויות שלה, לעומת תפיסות אחרות שאומרות לא, הכל צריך להתנהל כאילו זה קופת האוצר, כאילו זה תקציב המדינה, ובסופו של דבר הביטוח הלאומי זה גוף פרוצדורלי שמשלם וגובה כסף ומשלם, אבל אין לו מעמד של עצמאי של חברת ביטוח. והתפיסה השנייה הזאת היא בעצם התפיסה השלטת בהוצאה, והיא התפיסה שאומרת, אוקיי, אז עוד 8 שנים יגמרו לכם המקורות העצמיים, אז נמצא איזה פתרון, או שתגבו, נגרום לכם להעלות את דמי הביטוח, או שאנחנו נממן קופת המדינה באמצעות המיסוי, תממן את הפער הזה, או יעלה גיל הפרישה לנשים, יעלה בקצב מהיר יותר, או גם הגברים יעלה גיל הפרישה. בקיצור, ההוצאה אומר, אנחנו נמצא את הפתרונות בעיתו ובזמנו להתמודד עם הגירעון הזה שיצבר לכם, אתם לא צריכים להתנהל, אל דאגה, אנחנו לא דואגים מכך שהביטוח הלאומי לא יוכל לעמוד בכוחות עצמו.
אבל אתה בעצם אומר שאנחנו נגיע לגיל פרישה, אני ורוני, ואז דקה לפני השחרור יגידו לנו, חבר'ה, אתם צריכים לעבוד עוד
קצת.
קודם כל, עשינו את זה רק, המדינה עשתה את זה רק ב-2022, המדינה העלתה את גיל הפרישה לנשים, אמנם בצורה הדרגתית, במשך 10 שנים, אבל התנאים כל הזמן משתנים, הגמלות הסיעוד עולות ויורדות, אנחנו יודעים שהמדינה מרשה לעצמה הרבה פעמים, ודאי כשזה בעל השלכות רוחב כל כך רחבות, לשנות את התנאים תוך כדי, וכנראה שכן, האוצר מפיץ לכל עבר מחקר של ה-OECD, שמראה שהיקף המבוגרים, אחרי גיל פרישה של ישראל, היקף המבוגרים אחרי גיל פרישה בישראל, שמקבלים תמיכה ארוכת טווח מהממשלה, הוא היה מקום שני ב-OECD, ואחרי המהלכים שעשה מאיר שפיגלר, עלינו למקום הראשון בפער, כלומר, היקף המבוגרים שמקבלים גמלה מהמדינה הוא מאוד גבוה, הם אומרים, טענה נוספת שככל שאפור, יש פה איזה תמריץ שלילי, ככל שהמדינה משלמת יותר גמלות תקציבי רווחה כאלו, סיעוד, קורה תהליך אפור שבו המבוגרים נהיים יותר תלותיים בתקציבים האלו, ובמקום אפור, במקום שיהיו יותר עצמאים, אז יש פה איזה תמריץ הפוך, וצריך להפריט אותו, אז אי אפשר לדעת מה יהיו ההחלטות בסופו של דבר, ולאיזה כיוון הם ילכו, אבל מאוד יכול להיות שהתוצאה תהיה בסופו של דבר, קיצוץ בקצבאות, והפחתה של התשלומים שישלמו לאזרחי ישראל המבוגרים, כשכולנו נפרוש.
אז אם אני מבינה נכון, כרגע יש בעצם תחזית מאוד קודרת, שהכסף עומד להיגמר ב-2036, אבל מגלגלים את הבעיה הזאת הלאה? כלומר, לא מקימים שום אפילו ועדה שתחשוב מה לעשות עם הדבר הזה, איך לפתור אותו? פשוט אומרים, עוד כמה שנים נחשוב על זה?
אז שר העבודה אמר, שר הרווחה, בן צור אמר שהוא מקים ועדה, ויש צוות עם האוצר שמנסה לדון בזה, אבל בסופו של דבר זה סוגיה תקציבית, בסוגיה תקציבית אנחנו יודעים איך פותרים, בליל ממשלה, ברגע האחרון, זזים מיליארדים מפה לשם, בכל הפחות באוצר מתייחסים לזה ככה די באדישות, ואומרים אנחנו נדע למצוא את הפתרונות כדי לחסות על הפער הזה באמצעות החלטות שהתקבלו, ביותר ובזמנו יש להם עוד 12 שנה, כנראה יחכו עם זה.
כן, נתי, אם אנחנו כבר תופסים אותך בשעה של קבלת קהל, יש לנו שאלה בנושא נוסף, כל התוספת של רבני ערים, רבני יישובים וכדומה, הנושא הזה לא ירד מסדר היום, יש לזה עלויות מאוד מאוד כבדות, זה חוזר לסדר היום, נכון?
כן, אז ועדת חוקה הייתה אמורה לדון בסוגיה הזאת, הסעיף הזה מתוקצב במשרד הדתות, אז הסעיף קיים, האוצר צריך לתקצב את העלות הזאת, מדובר על כמה עשרות מיליונים שתוספת תקציבית לממן את הגידול החד בהיקף הרבנים ששס הובילה בנושא הזה. הדיווח האחרון שאני עודכנתי זה שהמחנה הממלכתי שם וטו על קידום של הצעה, יש לו יכולת לשים וטו על חוקים כאלה שלא קשורים למלחמה, כחלק מההסכם של כניסתם לקואליציה, אז הם דורשים שהנושא הזה יוקפא נכון לעכשיו, אבל זו דרישה שלהם, אנחנו עוד לא יודעים איך זה יסתיים בסוף של הדבר, ובוודאי שהחוצפה של שס לנסות לקדם את החוק הזה עכשיו, במצב גאוני כל כך, במצב שבו מדינה. כל שקט צריך ללכת להוצאות המלחמה, היא באמת חוצפה.
אגב, בעיניי זה לא חוצפה, הם מרגישים שהמחנה הממלכתי לא בדיוק שם וטו על שום דבר, חוץ מענייני מלחמה. אז אומרים, אז בואו ננסה.
או שהם מרגישים שאוטוטו נגמר, המרץ נסגר.
או שהמרץ נסגר וזה הזמן עכשיו לחלוב כמה שיותר, או שכל עוד המחנה הממלכתי לא מטילים וטו, אז יאללה, בואו, עניינים זורמים כרגיל.
היה מי שאמר, מי שרוצה להגדיל את שיעור התעסוקה בקרב הגברים החרדים, נו להם להיות רבנים.
בדיוק.
אז תקציב המדינה, נגדיל את שיעור התעסוקה בצורה כזאת.
אז פתרנו עוד בעיה.
זה מאוד יצרני, כן.
נתי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, רוני, ננצל את זה שאת פה. את מבינה משהו בבריאות. מה יש לך בשביל כאב? לא, סתם. תשמעי, אתמול שמענו על איומי התפטרות של שלושה רופאים במכון לרפואה משפטית, גוף שהיה די במרכז העניינים בחודשים האחרונים, כמובן כל הטבח והזיהוי. העניין הוא ששם מדובר בשלושה רופאים, זה המון, זה חלק גדול מהצוות המקצועי של המכון הזה, מה הם רוצים ובאמת האם הם הולכים לממש את האיום הזה.
תראה, המלחמה הזאת הגיעה, נפלה על המכון שהוא באמת מכון סופר מקצועי, אבל נפלה עליו כשהוא כבר היה בשיא השחיקה שלו. אני ביוני האחרון, עוד לפני המלחמה, עשיתי כתבה שאומרת שהמכון בקריסה. הוא בקריסה כבר כמה שנים. בעצם הזרז המרכזי לקריסה שלו בתקופה האחרונה היה דווקא הריבוי מקרי הרצח בחברה הערבית. על רקע זה עשיתי אז את הכתבה. כבר אז דיברו על זה שהעובדים עוזבים ואי אפשר יותר. תבין, המכון שלנו, יש בו כרגע שישה מומחים. שלושה בעצם מימים לפרוש, אני לא יודעת אם זה יקרה, מה זה יעשה לנותרים, כלומר זה באמת סכנת קריסה אמיתית, של מכון שבעצם אחראי על חקירות רצח, תקיפה מינית, מוות פתאומי בצעירים, תאונות עבודה, בעצם אחראי על עשיית צדק לציבור בישראל, על כל עבודת עשיית הצדק במקרה...
לא, מעבר רק לעשיית צדק.
מוות רצח.
לא, גם לייצר איזה ודאות, איזה בהירות למשפחות שאיבדו אנשים ושידעו מה קרה
בוודאי,
שם.
בוודאי, אתה יודע למי אין מכון רפואה משפטית? למדינות מסוימות באפריקה. גם ככה, וגם לפני המלחמה, שבאמת...
אגב, אבל מה הם רוצים, אותם שלושה אנשים? תוספת שכר ש10% תרגיע אותם, או שהם רוצים עוד כוח אדם?
הם רוצים דברים מאוד, באמת דברים בסיסיים וצנועים, הם רוצים קצת, באמת יותר, קצת יותר ימי חופש, קצת יותר רווחה, קצת העלה בשכר, קצת יותר שישימו שם דגש על עניינים אקדמיים. יש שם גם עניין של... נקרא לזה אתיקה, המכון מאוד מושפע מפוליטיקאים, גם באותה כתבה תיארתי איך חברי כנסת ערבים מתקשרים למנהל המכון ואומרים לו תשחרר את הגופה, כלומר יש שם, יש איזו אווירת שוק כזאת שמפעמים מתקשרים ויש הרבה עניינים שם עם הגופות, לפעמים של חרדים, לפעמים של ערבים, לא רק, אז הם רוצים ככה באמת להגביר את הפיקוח המקצועי, ובואו לא נשכח איפה למשל נמצא המכון, נמצא באבו כביר, בבניין בן 100 שנה.
או, 2 מטר מאיתנו, לא?
אבל לא היית שם בפנים נראה לי, אני הייתי, זה מבנה...
מה עשית? מה עולד?
לקחתי, עשיתי סיור. זה מבנה בין 100 שנה, בית ערבי בין 100 שנה, ככה הוא נראה, מתפורר. אז באמת לאחרונה, הניחו אבן פינה, רוצים להעביר אותו למבנה חדש, אבל אין את הבסיס.
לא, אבל בסדר, רק נסכם במשפט, מה הם רוצים אותם שלושה אנשים, ומה ישאיר אותם שם?
הם רוצים שיתייחסו אליהם, שיתנו להם הרבה יותר, גם עניין של שכר, גם עניין של רווחה, גם עניין של פיתוח אקדמי. תראה, העבודה שלהם היא באמת, האמת שאני לא יודעת איך זה לא קרה עד היום, כי באמת העבודה היא מתישה ביותר על מעט מאוד אנשים, על המון מקרי רצח, הם צריכים גם לתת עדויות בבתי משפט. זה לא רק לבוא ולנתח או לבדוק גופה, זה לכתוב דוח מאוד מאוד מקצועי, אחרי זה ללכת ולהגן עליו בבית משפט. יש שם הצטברות של תיקים, כמובן גם המלחמה, שזה משהו שאף אחד לא צפה את ההיקף המטורף של הדבר הזה.
כן. יש עוד עניין,
משפיעה נפשית.
עניין רפואי שנחשף הבוקר, אנחנו לא יכולים להגיד עליו הרבה, כי זו חקירה שנמצאת ממש בראשיתה. יש הודעה משותפת של מפלג ההונאה של משטרת מחוז תל אביב ומשרד הבריאות. יש חקירה סמויה ומורכבת בחשד לביצוע עבירות מרמה בנסיבות מחמירות, מעשה שעלול להפיץ מחלה ועבירות נוספות. מדובר בפרשייה של יבוא ביציות מופרות מגיאורגיה עם מחלה גנטית לשם טיפול IVF בהפריה חוץ גופית לנשים בארץ. בעצם לקחו ביציות מופרות מנשים שנושאות את מחלת ההמופיליה בגיאורגיה, ואנחנו כמובן, אנחנו אין לנו את הפרטים על כל הסיפור הזה, אבל,
כן,
אבל הרבה פעמים שאני שומע סיפורים על זה שאנשים הלכו וגיאורגיה וכו', אז ברור לך שאנשים רוצים לפתור בעיה, בעיה אקוטית, נכון. רוצים ילדים וכו', אבל למה נדמה לי תמיד שהדבר הזה הוא נורא נורא ביזנס?
בדיוק, יש פה הרבה מאוד ביזנס, כמובן שמתיישב על צורך עצום של אנשים להביא ילד לעולם, כן.
אבל הביזנס הזה מעבר אנשים עד כדי כך שהם מביאים ביציות של נשים שנושאות מחלה. כלומר,
כן, אז אני לא יודעת
מה... גבולות, אתיקה,
תראה,
בקרה,
לא היה משפט
פיקוח,
ועוד לא התבררו פה כל המקרה, אפילו לא ראיתי את הכתב אישום, ולא... אבל כן קראתי שיש חשד לפחות שהם ידעו שהביציות האלה נגועות, ואם כן זה מזעזע ממש. כן, יש פה תעשייה. תעשייה שלא תמיד...
את יודעת להגיד מה רמת הפיקוח עליה?
שהרבה פעמים רחוקה מהעין.
כן, מה רמת הפיקוח עליה?
כשזה בחול, הפיקוח מן הסתם הרבה יותר מוגבל.
אני גם שומע על הרבה מאוד אנשים שנוסעים לגיאורגיה לעשות טיפולים כלשהם, ואז בכלל הפיקוח הוא פחות רלוונטי.
נכון, ולא רק לגיאורגיה. והנה, למשל, אתה יודע, יש פה כל מיני פרצות. למשל... כתבנו השבוע על אותו זוג בני 88 ובת 57 שנולדה להם. כן, ואמרתי...
הרב והצעירה.
כן. אז מן הסתם תרומת ביצית, ותרומת ביצית אי אפשר לעשות בארץ אחרי גיל 54. החוק פשוט אוסר את זה. זה קרה בחול. יש דברים שצריך לנסוע לחול כדי לעשות אותם.
כן.
כן, זו תעשייה מאוד משגשגת. אתה יודע, תקלות יש גם בארץ, כמו שראינו בסיפור של אסותא, אבל אין ספק שבארץ זה הרבה יותר מפוקח.
כן. טוב, נצטרך לחכות לראות מה תוליד החקירה הזו.
אבל כן, ליבי מאוד, ממש מסכנים הזוגות האלה.
אכן. אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה לך, רוני לינדר.
תודה רבה, סמי.
ותודה רבה לאברי רוזנצבי ונערה מלכין שעורכים אותנו. אני ואת נהיה פה גם מחר. ביי ביי.